אנחנו היום בזמן של ספירת העומר, ואנחנו יודעים שזה כנגד שבע מידות. המידה הראשונה זה מידת החסד, שזה השורש של אהבה. מכיוון שהחסד, האהבה, זה הכוח המניע הכי חזק בעולם. זה מה שכתוב, עולם חסד ייבנה. אז אנחנו בואו ונראה את הכוח האהבה שאנחנו צריכים לגלות בעצמנו, שזה יכול לפרוץ ולשבור את החומות הכי קשות שיכול להיות. אז אנחנו השבוע פרשת תזריע מצורע, ואומרת התורה ככה, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת, זאת אומרת שיש לו נגעים, אז מה צריך לעשות איתו? והובה אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראהו הכהן ותימא אותו. אז אנחנו יודעים שיש נגעים בבתים, נגעים בבגדים, וגם נגעים באדם. מאיפה בא לבן אדם בזמן ההוא של בית המקדש, מאיפה בא לו העניין של נגעים? זאת אומרת המדרש שיש כמה סיבות לזה. סיבה אחת שכולנו מכירים, לשון הרע, על הגזל, כסות הרוח, על צרות עין, עוד כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת התורה, מה עושים לבן אדם? אז הם מביאים אותו לכהן, הכהן בודק את הנגע, אם זה הנגע הזה שהתורה אומרת שהנגע הזה יכול לטמא, ואז הכהן מטמא אותו. אחרי הזמן שהנגע מתרפא, שוב פעם מביאים אותו אל הכהן, הוא רואה שהנגע, איך שאומרים, עברי, ואז הוא יכול לטהר אותו. וכאן באה השאלה מיד אצלנו עולה לנו, כשיש לנו שאלה בהלכה על בשר מסוים, על אוכל מסוים, או שאלה בכל תחום אחר הולכים לרב, פה השאלה אם הנגע הזה הוא לפי כל הכללים של התורה שהוא מטמא, או לא. מה פתאום הולכים פה לכהן? מה זה שייך לכהן? עוד יותר, גם אם מישהו ילך לכהן, והכהן יאמר שהנגע הזה טמא, הוא לא טמא. עד שהכהן, שגם אם הולכים לרב, והרב אומר שהנגע הזה הוא טמא, הוא לא טמא. עד שהולכים אל הכהן, אין המנוגה טמא עד שהכהן מטמא אותו. למה זה? הפלא נהיה, כמו שהרב שואל בליקוטי שיחות, עוד יותר גדול. הרמב״ם אומר בפרק ב', בפרק ת' הלכה ב', אף על פי שהכל כשרים לראות נגעים, הטומאה והטהרה תלויה בכהן. זאת אומרת שתמיד הוא צריך להחליט. עד כדי כך, כהן שאינו יודע לראות, אם כהן הוא עם הארץ, הוא לא יודע. מה עושים? החכם רואהו ואומר לו, ואומר לכהן, אמור טמא, והכהן אומר טמא. אמור טהור, והכהן אומר טהור. עוד יותר מהרמב״ם, ואפילו היה הכהן קטן או שוטה, שהוא לא יודע כלום, החכם אומר לו, והוא מחליטו, פוטרו או סוגרו. זאת אומרת, תמיד זה צריך לעבור על ידי הפה של הכהן. מצד שני, הכהן צריך לדעת את ההלכות. אומר הרמב״ם, אבל אם היה הכהן רואה וסומך על עצמו והוא לא יודע, אסור לו לראות נגע. זאת אומרת, הכהן מצד אחד צריך לפסוק את הדין הנכון, אבל אם הוא לא יודע, הוא לא שולח את זה לרב. הוא שואל את הרב מה להגיד, והרב אומר לו מה לעשות. אם אתה סומך כבר לחכם, מה אתה צריך שהכהן יאמר את זה? יש כאן עוד שאלה מאוד מאוד חזקה. יש לנו המון תומות. יש לנו אפילו כאלה תומות שנקרא אבי אבות התומה. דווקא בתומת צרעת, דווקא בתומה הזאת, מי מתהר ומי מתמה? דווקא הכהן. מה הרעיון פה? אז אנחנו יודעים שהתורה זה גזירת הכתוב, אבל הרב כבר אומר שהרמב״ם אומר ראוי להתבונן בהם בכל הלכות של התורה, וכל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. זאת אומרת, תלמד מה המסר של זה, מה שאתה יכול ללמוד. אז בואו נראה המסר הנפלא שבליקוטי שיחות הוא מסביר. אחד היסודות החשובים ביותר בתורה זה אחדות ישראל, אהבת ישראל. אנחנו יודעים שבמתן תורה כתוב, וייחן כל עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד. ואומר המדרש, אם היה יהודי אחד שלא היה מוכן לקבל את התורה, ולא היה אומר נעשה ונשמע כמו שכתוב, שכל העם אמר נעשה ונשמע, השם לא היה נותן את התורה. זאת אומרת, יש את העניין של אחדות. מה יותר מזה ציבור, כתוב בספרים הקדושים שציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. אומרת הגמרא מסכת כריתות, כל תענית, אם עושים תענית ציבור, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. זאת אומרת, אתה עושה תענית של ציבור, אתה צריך שכל הציבור ישתתף איתה. מביאה הגמרא ראיה שהרי החלבוני, החלבונה, אחד מעשה ממנים של הקטורת, ריחה רע, ואם כזה הוא מנעה, כתוב אם שם המנה הקטורת. זה חלק מהקטורת. מכיוון שבכל פעם צריך להיות גם הרשע מצטרף איתם. ופה תראו דבר מעניין. כל התומות, גם בתומה הכי קשה שיביא אבות התומה, שחלילה שיהודי שהלך לעולמו ונקרא אבי אבות התומה, מישהו נטמע, לא מוציאים אותו מחוץ למחנה. הוא נשאר במחנה של עם ישראל, נשאר עם היהודים, צריך להיזהר לא לגעת בו, לא להיות איתו באוהל אחד. אבל פה התורה אומרת דווקא בנגעים, באותו החטא של הנגעים שדיברנו בגלל לשון הרע או סיבות אחרות, יש חומרה שאין בשום התומות. כתוב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זאת אומרת, את המצורע מוציא מחוץ למחנה. אם זה לא מספיק, שיש 2, 3, 4 מצורעים, גם להם אסור להיות ביחד. כל אחד יושב לחוד. וכאן באה השאלה הגדולה, אם אנחנו מדברים כל כך על על העניין היסודי ביהדות, על אחדות ישראל, ושלא מוציאים מישהו ממחנה ישראל, למה פה דווקא מוציאים, אבל בייחוד השאלה שנחזוק אותה השבוע, מי יכול, מי יש לו את הכוח הזה להוציא אותו מחוץ למחנה? למי יש את העוצמה הזאת להוציא אותו? אומרת התורה, את העוצמה הזאת יש לא לרב, לא לחכם, לא לצדיקים, לכהן. וכאן באה השאלה, מה יש בכהן הזה? איזו עוצמה מיוחדת שהוא דווקא יכול להוציא אותו מחוץ למחנה? אנחנו יודעים שכל אדם יש לו את הייחודיות שלו. לכל קבוצה של אנשים יש את הייחודיות שלהם. יש תכונות מיוחדות לגברים ולאנשים, למבוגרים ולצעירים. מה הייחודיות של הכהן? אומר הזוהר הקדוש, כהן נקרא איש החסד. מה פשט איש החסד? אז בואו נראה איך זה בא אלינו. אנחנו יודעים שלכהן בזמן בית המקדש היה המון עבודות. בזמננו נשאר לו בייחוד עבודה אחת. איזה עבודה? עבודת ברכת הכהנים. למה אני קורא לזה עבודה? ברכת כהנים לכאורה זה לא עבודה. אבל מצד שני אנחנו רואים שאחרי שהכהן הולך לברך, כולם אומרים לו שקויר, שקויר, תודה רבה. מה הוא עשה כבר? בסך הכל הוא אמר כמה מילים. מוסבר בספרים שיש ברכה שיש אותה רק בברכת כהנים. אנחנו אומרים, אשר כאשר כג'לנו צבא ציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. אנחנו לא אומרים, אשר כשאנו במצוותיו וציוונו, להניח תפילין באהבה, לאכול מצה באהבה. מה פה יש פה? אז באה התורה ואומרת, הכהן זה איש החסד. אם אתה רוצה לברך, אתה מוכרח לפעול בנפש שלך באהבה. וזה עבודה. וזה לא קל לפעמים. לא קל לנו לברך ולראות את כל אחד, לא את כלל ישראל, את כל אחד ואחד באהבה. עד כדי כך שכתוב בזוהר, וזה הביאו את זה בהלכה, משנה ברורה מביא את זה ועוד, שאם הכהן לא אוהב מישהו, או אם מישהו מהציבור לא אוהב, שונא את הכהן, הכהן צריך לצאת, זה סכנה בשבילו להיות. ולכן מוסבר בחסידות למה הכהנים הם אלה שמקריבים קורבנות, מכיוון שלהם יש איש החסד, להם יש אהבה. מכיוון שיש להם אהבה, מה זה הקורבן? להתקרב לקדוש ברוך. מי יכול לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא? דווקא כהן שמביט על כל יהודי ויהודי בעין חיובית, בחסד, בעין טובה, באהבה, הוא יכול. אומרת לנו התורה שיש מצורע, ואתה צריך להוציא את המצורע הזה מחוץ למחנה. מי יכול לעשות את זה? לא הרב, לא הצדיק, דווקא הכהן. למה? ברגע שהולכים לרב, בדרך כלל, הרב פוסק על פי דין, בשכל הפשוט, בשכל הישר, בשכל הנכון. לכהן יש אהבה ליהודי אחר. וברגע שהוא אוהב את השני, אני יודע שברגע שהוא ילך לפסוק את הדין של תמה, הוא יפסוק את זה עם כל הלב שלו. הוא יחפש צדדים אולי להתיר. לא מחוץ להלכה, בהלכה, אבל הוא יהפוך כל אבן בהלכה, במסגרת ההלכה, לחפש את הדבר. הוא לא רק יסתכל על החטא, הוא יסתכל על הבן אדם שעומד פה. זה הולך להיות בן אדם שאני מוציא אותו מחוץ למחנה, אז אני הולך לחשוב מה אני יכול לעשות בכדי להציל את הבן אדם במסגרת ההלכה. בטוח שהוא יודע את ההרגשה הזאת של החומרה להוציא בן אדם. ולכן הוא יביא בחשבון את כל הצדדים שהפסק דין יהיה 100% נכון, שלא חס ושלום יהיה בו איזה כעס. לפעמים אני שומע מישהו עושה חטא, אני כועס עליו. אני כועס על החטא. אני כועס על הבן אדם. הכהן יסתכל על אותו חוטא בעין חיובית. עוד נקודה חשובה. גם אם הוא כבר יפסוק שהנגע תמה והוא הולך לתמה את המצורע, הוא יעשה את זה באהבה. ואנחנו יודעים את ההבדל העצום, איך שהמצורע הזה שאומרים לו צא מחוץ למחנה וישב בדד, איך הוא ירגיש כשעושים את זה באהבה, שבוכים איתו ביחד, שמצטערים איתו ביחד שהוא יוצא מחוץ למחנה, ששולחים איתו אוכל, שולחים איתו כל מה שצריך להלהים לו את המצב שלו, מאשר אותו אדם שפוסק הלכה אתה צריך לצאת, תצא החוצה. אומרת התורה, דווקא תעשה את זה מתוך אהבה, וזה שתעשה את זה מתוך אהבה, זה יגרום לאותו מצורע להשתנות, להיות בן אדם אחר. ואני אספר סיפור מעניין. היה בפתח תקווה, הוא כבר נפטר, אחד, רבי יעקב ניימן, הוא היה ראש ישיבה. ופעם אחת הלכו ואמרו לו שיש בחור ששם ישמו היצרה נכנס בו חזק מאוד, והוא לפעמים הולך לראות סרטים. אז אמרו לו שהוא הולך לפעמים בדרך כלל בלילה. אמר הראש ישיבה לאותו בחור, תעשה לי טובה, אם אתה רואה שהוא עוזב את הישיבה ויוצא והולך לכיוון האוטובוס שנוסע לסרט, תגיד לי. באחד הימים אותו בחור רואה, מיד רץ לראש ישיבה, הרב, ראש ישיבה, הוא יוצא. הרב לקח טקסי. אנחנו יודעים שטקסי, ובייחוד בארץ, משיג הרבה את האוטובוס. אז הרב הגיע לאותו מקום של הסרט, לאותו מקום של הקולנוע הרבה יותר מוקדם. ונעמד בכניסה, עומדים שורה של אנשים, והוא גם עומד איתם בשורה בצד קצת. הבחור הזה יורד מהאוטובוס, זה מוכה בלילה, הולך, עומד בשורה, ופתאום מקבל את שוק חייו. הישיבה עומד פה. הוא לא ידע מה לעשות, לברוח, לקבור את עצמו. ולראש הישיבה בא אליו עם חיוך על הפנים. ואומר לו, בני היקר, קר בחוץ, זה היה חורף. הלכת בלי מעיל. ואז הוא מוריד את המעיל ונותן לבחור. אומר לבחור, תלביש את זה שיהיה לך חם. הבחור לא יודע איפה למצוא את עצמו. אז הוא אומר, רגע, רגע, אבל הרב, הרב צריך לחזור לישיבה, הרב גם צריך תמיל. לא, לא, יש לי טקסי, טקסי שמחכה לי, אני אחזור עם הטקסי. בחור הזה לובש תמיל. נכנס לסרט. יושב על הכיסא. מתחמם. הוא מגיש חום של גיהנום. הוא לא יכול. התרומם מהכיסא, עזב, חזר לישיבה. ראש ישיבה לא דיבר איתו על זה מאז. אבל הבחור הזה צמח, והיום הוא לבד רב בארץ ישראל. זה הנקודה באהבה. אתה מוכיח, אבל תוכיח באהבה. ואנחנו בתור הורים, או מחנכים, או בני זוג, בעל, אישה, הרבה פעמים אנחנו רוצים לתת ביקורת, להוכיח את השני. אבל אנחנו מאוד צריכים לבדוק את עצמנו לפני שאני מוכיח את התלמיד, את הפועל שלי, את הבן זוג שלי. האם זה בא ממידת הכעס שלי? שאני רוצה להוציא את הכעס, את התסכול שלי. האם זה רק שאני רוצה להרגיש בעצמי יותר הקלה, או שאני רוצה לעשות לשני טוב? שאני מוכיח את השני, זה לא מספיק שההוכחה היא על פי צדק ויושר, זה צריך להיות מבוסס על חסד ורצון לעזור לשני, לשנות את השני, לתת לשני הרגשה טובה, לתת אל השני את השינוי שאני אוהב אותו, שאני רוצה לתת אותו. ולכן תמיד בין בני זוג, שאני רוצה להגיד איזה ביקורת אל השני, אני צריך לחשוב טוב טוב לפני זה, מה באמת מניע אותי. מניע אותי הכעס או הקפדה או הצער, או שמניע אותי שאני רוצה באמת את טובתו של הבן זוג השני. ואם לא, צריך לשתוק, לעבוד על עצמנו, לעורר בנו את הכהן שבנו, את החסד שבנו, וככה להתעלות ולקלוט את העניין הפנימי שאני רוצה לתת לשני. ואני מכיר הרבה זוגות שברגע שזה המסר תמיד שהם עובדים עליו, שינה להם את כל החיים. וזה כלל אצל כולנו, בכל מצב שלא יהיה. גם לפעמים איזה רב, ראש ישיבה, מנהל, צריך חס ושלום להוציא ילד מהבית ספר, מהישיבה. זה לא פשוט בכלל להוציא בחור מהישיבה. אבל יש מקרים שאם נגיד הוא מזיק לילדים אחרים, אז הרבה אומר ועוד הרבה אומרים, אז מותר לי להוציא. אבל השאלה, איך אני מוציא אותו? אני לא מוציא אותו ואני זורק אותו לעריות, לנחשים שברחוב. אני צריך לדאוג לו למקום אחר. אני צריך לא לישון בלילה כשהוצאתי אותו. מדי פעם לחפש מישהו שיספר לי עליו. ללכת איתו אל השער ולפקוט איתו ביחד. מדי פעם להתקשר, מה שלומך, מה שלומך. זה מאוד קל להגיד, אתה נער או תלמיד לא טוב, אתה איש תמה ומחוץ למחנה. אבל אתה מבין את הכאב שלו? אתה מבין מה שהילד הזה עבר, מה שהנער הזה עבר, מה שהבחור הזה עבר? אם אנחנו רואים מישהו צולע, שהוא לא יכול ללכת טוב, אנחנו כועסים עליו. הבחור שכזה הוא גם צולע מבחינה נפשית, מבחינה פסיכולוגית. ואני בטוח שכל אחד מאיתנו נפגש עם אנשים שבחיים עברו כל כך הרבה בעיות וצרות, שהם צולעים, הם פשוט הם צולעים מכל מיני טראומות שהם עברו. לכן אומרת לנו התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. מיד אחרי זה כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, ואהבת לרחק כמוך. דבר ראשון אומרת התורה, לא תשנא את אחיך. אתה צריך להרגיש שהוא אח שלך. ברגע שאתה מרגיש שהוא אח שלך ואתה קורב עליו, אתה לא יכול להוכיח אותו אם אתה לא מרגיש אח שלו, אוהב אותו. ואם יש לך חלילה איזה קפידה עליו, זה לא טוב. הוכיח תוכיח את עמיתך, חבר שלך, ידיד שלך, ולא תישא עליו חטא שאתה מוכיח אותו. לפעמים זה לא הזמן הנכון, תחכה. משה רבינו 40 שנה חיכה עד שהוא הוכיח את עם ישראל על חטא העגל. וגם אם אתה מוכיח אותו שהוא במצב הנפשי הנכון, חלילה וחס שיש לו צער, שהוא כועס, או שהוא פגוע, זה לא המצב הנכון. תוכיח במצב הנכון שאתה יכול. יש מכתב שהפרידיקה אומר שפעם באו אליי לתת לי זריקה. והוא ראה שהרופאים מנקים את כל הידיים שלהם. מנקים את כל המחט, את כל האזור. רחצו לו את הרגליים, והוא אומר, אני התרחצתי כבר, לא, אנחנו מנקים. רחצו בייחוד את הציפורניים. למה? והוא אומר, מכיוון שאם יש אבק, הסבירו לו, אם יש לכלוך ועושים זריקה, הוא יכול חלילה במקום להועיל להזיק. אומר הפרידיק רבי, למדתי שאם אנחנו נותנים זריקה, זריקת חיסון לבן אדם, שהוא יוכל להתמודד, לתת לו איזה ביקורת, איזה הערה, באיזה דרך תעשה את זה, נקי, 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 זך ונקי, שכל הכוונה שלי תהיה רק לעשות את הטובה בשבילו, ואז אתה תיגע לו בנשמה. יש סיפור נחמד, סיפור מאוד יפה. אנחנו מכירים הרבי החמישי לבית חב"ד, היה הרבי רשב, והיה לו אח, של האח קראו לו רב זלמן אהרון, שתיבות נקרא הרזו, רב זלמן אהרון. הוא היה הבכור והרשב היה הצעיר. פעם אחת הם עשו כזה משחק, כמו שילדים קטנים משחקים ברבי וחוסי. אז האח הבכור היה הרבי והרשב היה הנער. אז הוא שיחק כשהוא בא לרבי, לאח הגדול, הבכור, ואומר לו שהיה לו איזה טעות בהלכות שבת, הוא עשה איזה שגיאה, הוא עשה איזה דבר שלא 100% על פי הלכה, הוא מבקש על זה תיקון. אז הוא הסתכל עליו ברצינות מאוד, הסתכל, אמר, זה באמת דבר חמור מאוד מה שעשית, ואמר לו תיקון, איך לתקן את החטא. אנחנו מכירים שבן אדם שעשה איזה חטא, הולך לרב, מבקש איזה תיקון שיתקן את החטא שלו. הוא נתן לו תיקון. אחרי זה שאלו אותו, נו, עשית את התיקון? הוא אומר, לא עשיתי. הוא אומר, למה לא עשיתי? מכיוון שהרבא הוא לא רבא. מה זאת אומרת הוא לא רבא? הוא אומר, שאבא שלי, שהרבא נותן תיקון למישהו, שהחסיד בא לרבא ואומר שהוא עשה איזה פגם מסוים, איזה חטא, הדבר ראשון הרב עושה, היידיש קרחץ, הנחה, כואב לו. הוא מרגיש שהחטא שהשני עשה, גם שהשני עשה, זה כמו החלק שהוא עשה. כל ישראל ערבים זה לזה. ואחרי זה הוא נותן את התיקון. הוא משתתף איתו בצער, הוא משתתף איתו בחטא. הוא אמר לי את התיקון בלי הקרחץ הזה. הקרחץ זה חלק מוכרח להיות באותו התיקון שאני רוצה לעשות, מוכרח להיות הקרחץ הזה. ובואו נראה דבר נפלא, יש הרעיון הזה בצורה פרקטית ובצורה הרבה יותר רחבה כתוב בתורה. אומרת התורה, כמו שאמרנו, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת, והובא אל הכהן. אומרת התורה, וראה הכהן את הנגע, הוא ראה את הנגע באור בשרו, וכולי וכולי וכולי. ואז הוא פוסק נגע צרעת, זה נגע שמטמא, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהל וטימה אותו. שואל המשך חוכמה, משך חוכמה זה אחד מהחיבורים הנפלאים על התורה, של האור שמח. שואל שאלה עצומה. אנחנו יודעים שבתורה כל מילה מדוקדקת. בהתחלה אתה אומר וראה הכהן את הנגע באור בשרו, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעתו. אתה יכול להגיד וטימה אותו. לא, וראה הוא הכהן וטימה אותו. אמרת וראה הכהן, מה זה וראה הוא הכהן? מה הכפילות הזאת? אומר המשוחח מדבר נפלא, אומר ככה, אומר את הכמרה במועד כתן אומרת הגמרא, והתניא ביום הראות בו. זאת אומרת, ביום שמראים את הנגע. אז אומרת הגמרא, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. מה זה ביום הראות בו? בכל פעם אתה יכול לראות את הנגע. מכאן אמרו, חתן, בחור שהתחתן. אנחנו יודעים שיש לו אחרי החתונה שבע הימים, שבע ימי משתה. מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע, נותנים בו זין ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו. זאת אומרת, אם הוא נהיה חתן, לא לפני החתונה, אחרי החתונה, יש לו עכשיו את השבע ימי משתה, ופתאום הוא קיבל נגע, הוא לא יוצא בדד, הוא לא יוצא מחוץ למחנה, הוא נשאר עם אשתו וכו' וכו' וכו'. ואותו דבר וכן ברגל, אם אנחנו עולים לרגל, ובא רגל בסוכות ובפסח שיש שבעה ימים של חג, ופתאום באמצע נולד בו נגע, הוא לא יצא מחוץ למחנה. אז לא. לכן כתוב, הוא ביום הראות לו, לא כל יום, יש ימים שאתה לא מראה לו שהוא לא נהיה תמם. למה עושים את זה? ובפשטות, מסבירים הרבה המפרשים, יש לו את הזמן לשמחה שלו, התורה לא רוצה לקלקל לו את השמחה הזאת, אז שישאר. יש עוד יותר עמוק, הוא במצב שיהיה לו קשה לקבל את העונש הזה. אנחנו עושים את העונש הזה במחשבה שהוא יעשה תשובה, שהוא יתאר. מצב כזה הוא יתמרד. אבל יש כאן עוד יותר. אני מראה לו, אני איתך בקשר. אני אוהב אותך, אני איתך. אומר המשך חוכמה, פעם הראשונה שכתוב וראה הכהן את הנגע. הוא מסתכל על הנגע. פעם השנייה וראה הוא הכהן. הוא מסתכל על הבן אדם. זאת אומרת, שאתה הולך להוציא מישהו מחוץ למחנה, אל תסתכל רק על הנגע. תסתכל על הבן אדם, מה הולך לקרות לבן אדם. ואם אני יודע שזה יפגע בבן אדם, שזה לא יעזור לו, שהוא לא יצא מהחטא, אז מה עשית פה? לא הנגע מתמה, מתמה על פי הלכה רק כשהכהן אומר שהוא תמה. זאת אומרת, גם אם הנגע היה לפני זה והכהן בא נגיד אחרי יום יומיים, הוא נהיה תמה רק מזמן שהכהן מתמה. מכיוון שהכהן הבעל חסד הזה, הוא לא רק מסתכל על הנגע, הוא מסתכל על הבן אדם לראות. ואתה צריך להביט על כל האדם. כמו ברפואה, יש רופאים שמסתכלים על המחלה, אבל חס ושלום, אם אתה לא מסתכל על המכלול של הבן אדם, אולי התרופה שנתת לו לעזור לרגל, אולי יכולה להזיק ללב שלו. וזה הכלל, אתה צריך להסתכל על הבן אדם. פעם אמרו ששאלו את הרבר, רצו לעשות איזה ספר של כל מיני תשובות על כל השאלות הקלאסיות שיש. שמעתי, לא ראיתי את זה בכתב, שמעתי שהרבר לא הסכים. למה? הרבר אמר, כשעונים, לא עונים לשאלה, עונים לבן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שתי אנשים ששואלים אותו שאלה, והתשובה תהיה לגמרי אחרת, כמו שרואים הרבה פעמים בתשובות של הרבי באגרות קודש, אותו שאלה הרבי עונה אחרת, מכיוון שהתשובה תהיה לבן אדם. מה אנחנו עושים, כמו שעכשיו היה מקרה נורא, ילד שהשם ישמור שאימא שלו נפטרה בקורונה, הוא הלך לרופא ושואל את הרופא, למה אמא שלי נפטרה? ואז הרופא, רופא טוב, בטוח שהוא רופא טוב, שאני לא אישית לא מכיר אותו, אבל אומר, היה לה קורונה. זה השאלה של הילד. זה מה שהוא רוצה לדעת מבחינה רפואית. הוא שואל, למה? למה זה מגיע לי? למה זה מגיע לה? תענה על לאדם ולא אל השאלה. הוא רוצה לחבק את האמא שלו, זה מה שהוא רוצה, זה השאלה שלו. ולבלגרין, ולבלגרין היה פרופסור גדול, סיפור ארוך עליו, אולי פעם אחרת, שהתחיל להתקרב בגיל 40, פעם ראשונה ניח תפילין, ואנחנו הזמנו אותו פה כמה פעמים להגיד הרצאות. אז פעם אחת לאחרי ההרצאה, באנו הביתה, הלכנו קצת לאכול מה שהיה מאוחר, ואז נהניתי מאוד, יש לו סיפורים נפלאים על הקשר שלו עם הרב. ואז הוא אומר לי שהתחלתי להתקרב, אחת השאלות הגדולות שהיה לי על אבולוציה ויהדות. אז שאלתי את המשפיע שלי, רב משה פלר, הוא היה המשפיע שלי, הוא הרב שקירב אותי. אז הוא אמר לי, יש מכתב, מכתב מפורסם, שהרב מעריך ומסביר שאין סתירה, שכל ההוכחות הן לא הוכחות וכו' וכו'. אז הוא אומר, אני הסתכלתי על המכתב הזה, קראתי את הכל, והיה לי על הרב הרבה שאלות. אז לא ידעתי מה עושים, אז שאלתי את המשפיע שלי. אז הוא אומר לי, שום דבר, תכתוב לרב פתוח. הוא אומר, אני כתבתי לרב, הייתי פרופסור צעיר עם כל הביטחון העצמי, ואני כותב לרב ככה בצורה עדינה, אני לא יודע את המילים, הוא אומר, רב, התחום שלך זה יהדות, אתה תתעסק ביהדות, מדע תשאיר למדענים. כך הוא כתב לרבי. ורבי עונה לו מכתב יפה מאוד על תורה, מצוות. הוא לא מזכיר שום דבר מהשאלה. אז הוא הולך לרבי משה פלר, אומר משה פלר, אני לא מבין, אני שאלתי את הרבי שאלה והוא לא עונה לי. הוא אומר, שאל עוד פעם. אז עוד פעם הוא שאל. הוא שאל עוד פעם, ואז הרבי שוב פעם עונה לו תשובה כללית על מדע ותורה, שגם היהדות סומכת על מדע, כמו בחוכמת הרפואה, כמו בעוד חוכמות על הכוכבים. אז הרבי מביא הרבה דברים שהתורה סומכת על המדע, אבל שום התייחסות לשאלות שלו על אבולוציה ומדע ותורה. עבר זמן, ובאו לעיר שלו בחורים שהלכו להפיץ יהדות ונכנסו אליו, ואז הוא סיפר שהוא מתקרב יותר ויותר, מניח תפילין וכו' וכו', הרבי שלח לו תפילין, ואז הוא כותב, הוא אומר להם שהכנסתי את הילדים שלי לבית ספר יהודי. אומרים לו, תכתוב לרבי. ואז הוא כותב אל הרבי שהוא שמח להגיד לרבי, ואז הרבי עונה לו תשובה שהוא מאוד שמח, ובסוף המכתב הרבי עונה לו על השאלות שהוא שאל, אם אני לא טועה, זה היה 5 שנים לפני זה, אם אני לא טועה. עונה לו על כל השאלות שהוא שאל, אז על אבולוציה ויהדות. ובסוף הרבי עונה לו. אתה בוודאי שואל את עצמך, למה חיכיתי 5 שנים לענות לך? אז אומר לו הרבי, אני באתי לעולם, עוד פעם, אני לא אומר את המילים של התשובה. אני באתי לעולם לא בשביל לנצח בוויכוחים, אני באתי לעולם, התפקיד שלי לקרב יהודים. אומר לי פרופסור ונובר, איך שהרבי קלה. כשאני שאלתי הייתי פרופסור בהתחלה שלי, ואם הרבי היה עונה לי הייתי נגרר לוויכוחים והייתי יוצא מהיהדות, זה לא כמו שאני אומר ולא כמו שאני חושב. הרבי כביכול הסכים, תחשוב שהעולם כבר 1,000,000 שנה, העיקר שתתקרב ליהדות. ואז הוא אומר לי משפט, אני חושב שכל בית חב"ד צריך לכתוב באותיות גדולות, באנו לעולם לא לנצח בוויכוחים, לקרב יהודים. וכל בית כך צריך לחשוב. באנו לבית הזה לבנות משפחה עם הרבה אהבה וחום, לא באנו לפה לנצח בוויכוחים, באנו להתקרב אחד לשני, לאהוב אחד השני, להתחבר אחד עם השני. יש סיפור מרגש מאוד, הכוח של האהבה, הכוח הזה להרגיש את הבן אדם השני. זה סיפור על החפץ חיים. החפץ חיים, אנחנו יודעים, רבי ישראל מאיר הכהן. היה לו בת, והיא התחתנה עם צבי הירש לוינסון. היה אדם גדול מאוד, הוא עזר לחפץ חיים בישיבה שלו, אבל הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. לאותו הרב לבנסון הייתה אחות שלא שמרה תורה מצוות, חילונית, ובטרגדיה נוראה היא ובעלה נפטרו, ונשאר יתום ילד בן 10. אז אותו רב צבי הירש לבנסון עם אשתו נסעו אליהם הביתה, הילד לבד בבית, לקחו אותו עם כל החפצים שלו. למה? רצו לעשות לו בבית שלהם חדר שיהיה נראה כמו החדר שלו בבית שלו. הביאו אותו לרדין, סידרו את החדר עם כל מה שהיה לו, את כל הספרים וזה וזה. אבל הילד הזה יושב בוכה 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 שעות שעות שעות. למה? אז הוא אומר, אין לי אבא אמא, ואני למדתי שם בבית ספר רוסי, אהבתי ללמוד את השפה הרוסית, אהבתי ללמוד לימודי חול, ופה אין לי שום דבר ללכת אל הישיבה ללמוד תורה, זה לא מעניין אותי. מה הוא עשה? אותו רב צבי הירש הלך, שכר לו מורה ללמד אותו רוסית. בזמן ההוא, אתם יודעים, זה היה זמן של תנועת גם תנועת ההשכלה, והיה מלחמה עצומה לא ללמוד לימודי חול, מכיוון שהם רצו להכניס לימודי חול בעצם בשביל לעקור את היהדות. והחפץ חיים היה מאוד נגד ללמוד רוסית, לא רק בגלל עצם הדבר, זה היה הפתח להעביר נערים ובחורים על הדת שלהם. אז באו אנשי העיירה רדין לחפץ חיים ואומרים לו, איך יכול להיות בבית של החפץ חיים לומדים מורה מלמד את הילד הזה רוסית, איך זה יכול להיות? החפץ חיים אמר להם, רב צבי הירש יודע מה שהוא עושה. עברו שנים והילד הזה התגייס אל הצבא, התבגר ונעשה קצין בכיר בצבא הרוסי. אחרי כמה שנים רב צבי הירש נפטר, והוא בא לרדין והלך לבקר את האלמנה, הבת של החפץ חיים, שקראו לה שרה. ואז הוא נכנס, שוחח איתה כשעתיים, דיברו, יצא החוצה. היא לא סיפרה אף פעם מה היה שם. אנשים אף אחד לא ידע, הוא בא וסיפר. אחרי זמן רב, כל המשפחה נפטרה. נשאר רק האישה השנייה של החפץ חיים, האישה השנייה של החפץ חיים. והיא נסעה לאמריקה, המשפחה שלה הייתה שמה, והיא הייתה באמריקה. ואחד החתונות של הנכדים, נכנס פתאום בן אדם, עם לבושים נראה כמו נישקייד, לא יהודי, ושואל, איפה פייגה? איפה פייגה? הביאו את פייגה והוא אומר, כן, מה אני יכולה לעזור? אז הוא אומר, בוא, אני רוצה לדבר איתך. ואז הוא אומר, אני הנער היתום הזה. אותו הנער היתום שהתחנך בבית של רב צבי הירש ואשתו. או, אני שמחה, בוא. ואז הוא אומר, אני רוצה לספר לך. באותו לילה שבאו אנשי העיר לחפץ חיים ועשו צעקות, איך אתה מרשה בבית שלך ללמוד רוסית, החתן שלך? אחרי שהם עזבו, החפץ חיים בא אל הבית של רב צבי הירש, אל החתן של אותו, ואומר לו, באמת, איך אתה עושה את זה? איך אתה? אותם שלחתי. אמרתי, צבי הירש יודע מה שהוא עושה, אבל באמת איך עשית? אז איך באמת עשית את זה? אז מה אני אגיד לך, רבי? הילד הזה יתום מאבא ואמא, לא מפסיק לבכות, לא בוכה, ואני יושב בחדר וחושב איך אני יכול לעשות ליתום הזה קצת טוב, איך אני יכול לעשות שהוא יבכה אפילו קצת פחות, לתת לו איזה אור. וכשהוא אמר לי שהוא כל כך אהב ללמוד שפה רוסית, שכרתי לו, ובאמת זה עוזר לו, הוא יותר נרגע. אומר לו החפץ חיים, אתה צודק, עשית מה שצריך. מספר לו אותו אחיין אותו הקצין הגדול בצבא הרוסי. אומר, אני שמעתי את השיחה הזאת, ואני כל כך התרגשתי. שני גדולי ישראל, מאוחר בלילה, יושבים זמן ארוך, ומדברים על דמעות של יתום. זה חדר לי בלב. עברו שנים. והיא תגייש לצבא, ונהייתי, אבל שתי דברים מאוד שמרתי. לשמור שבת וחג, ולא הסכמתי להתחתן אף פעם עם גויה. פעם אחת היה לי גויה, שהתקשרתי איתה מאוד. ורציתי מאוד להתחתן איתה. ולא ידעתי מה אני אעשה. ידעתי, אם אני מתחתן איתה, אני מתנתק מעם ישראל. מה אני עושה? חשבתי, עם מי אני יכול להתייעץ? אז אמרתי לעצמי, הרי אני זוכר את ההתייעצות הזאת של שתי גדולי ישראל על הדמעות שלי. עם מי אני יכול להתייעץ? עם מי אני יכול להתייעץ? עם הרבנית לוינסון, עם האישה של צבי הרש, שהיא הייתה חיה. ואז באתי אליה, וישבתי ודיברתי וסיפרתי לה את הכל. ואז היא אומרת לי ככה, היום נראה לך שיהיה לך טוב עם אותו גויה, אך תדע לך ביום שלא תמצא חן ביניך אפילו על דבר קטן, היא תירק עליך, תצעק עליך שאתה יהודי מלוכלך. לא כדאי לך להתעסק, בסוף אתה תסבול ממנה, תישאר יהודי. והדברים שהיא אמרה לי נכנסו לי בלב, והשיחה של שתי הגדולי ישראל האלה, זה נשאר בי. הלכתי לאותו גויה, והתחלתי רק לומר לה, אני מצטער, אני יהודי, וחשבתי, אפילו עוד לא גמרתי את המשפט שאני רוצה להתנתק. היא ירקה עליי, וצעקה, יהודי מלוכלך, לך מפה. נשארתי יהודי. בזכות החפץ חיים, בזכות אותם דמעות, זה הכוח של אהבה, זה הכוח של תוכחה. אנחנו יודעים שכל ישראל מאוחדים. כהן לוי ישראל זה בראשי תיבות כלי. אנחנו כולנו כלי. ובכל אחד מאיתנו יש גם את הכהן וגם את הלוי וגם את ישראל. אנחנו צריכים לגלות את הכהן שבנו, את החסד שבנו, את האהבה שבנו, את העניין הזה לברך את עמו ישראל באהבה, להתקשר לשני שגם שאני מוכיח, הוא ירגיש את האהבה ולא את התוכחה, הוא ירגיש את החיבוק ולא את הפירוד, הוא יצטרך שהוא שומע איזה תוכחה שאני אומר לו איזה דבר מסוים, הוא ירצה לחבק אותי. וזה יחדור לו בלב, וזה ישנה אותו. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח, ואז יהיה ומלא הארץ דעה כמים לים מכסים.